אנחנו פחות או יותר באמצע העמודה. ואיך לא יקנה מדרגה אלוהית על ידי המצוות? זאת אומרת, מה מדובר? כן? אני לא מבין, זה כזה מסובך, עמוד למד בית. למד בית. אוכתי. כן? עמוד למד בית, מצאת? בסדר. בעמודה הימנית, באמצע העמודה, איפה שכתוב, ואיך לא יקנה. המדרגה האלוהית על ידי המצוות. זוכרים, הנושא של הפרק? מה קרה? יותר בזמן. הנושא של הפרק הוא איך המצוות מקנות מדרגה נצחית. זוכרים, זאת הייתה השאלה הגדולה. קשה לרציונליסטים לקבל שמעשה גשמי מקנה נצחיות רוחנית. על זה ענה המהר"ל שגם לפי שיטתם של המקשים האלה, הרי ברור שישנם מעשים במצוות שמזכחים את הנפש. כגון כל מה שקשור לצדקה וחסד, וכמו כל התפילות, וכל מה שיש בו כדי לעשות את האדם ליותר מעודן ורוחני. מה שקשה להם זה המעשים השמעיים, מה שנקרא. כלומר, מצוות שאין להם טעם גלוי, ואז נשאלת השאלה, איך על ידי מעשה סתמי כזה אפשר לקנות נצחיות? אז אנחנו למדנו שלפי המהר"ל, גם המעשים של חסד, צדקה ומשפט, הם מקנים נצחיות לא בגלל שהם עושים את הנפש ליותר מזוכחת, אלא בגלל שיש בזה הידמות אל הבורא. וגם המעשים שאין בהם באופן גלוי הידמות או זיכוך, יש בהם הצטרפות של האדם אל הסדר האלוהי של העולם. כלומר, על ידי שהאדם מתאחד עם הסדר, מה שהוא קורא הסדר השכלי של העולם, הוא נדבק בנצח. זה סיכום קצר של כל מה שלמדנו עד עכשיו. כן. אדם שיעשה, אתה שואל, מעשה של צדקה וחסד, בלי כוונה של מצווה. האם זה מדבק אותו בקדוש ברוך הוא? זאת שאלתך? שאלה נכבדה. דנו בזה רבים, ויש בזה דעות שונות. לפי המהר"ל, לכאורה לא. לפי המהר"ל, לכאורה לא. מדוע? משום שכאשר האדם נענה לצו של המוסר, אז מה שהוא קונה זה מעלה אנושית מוסרית. הוא נהיה, איך אומרים ביידיש? בין המנש. צריך להיות בן אדם. אז זה שאתה בן אדם, זה עוד לא עושה אותך נצחי. זה עושה אותך בן אדם. מה?
אתה לא מתדמה לאשר?
האם אני לא מתדמה לאשר? אני מתדמה. אז אכן נשמור לרב את השיעור, ניתן גם להעביר את הקובץ ישירות למכשיר של הרב, לא צריך בצריבת דיסק, אך כרצון של הרב, בסדר, תעביר ישירות למכשיר שלי, פשוט המכשיר לא נמצא היום, עצמם. טוב, זה נכון, לכן יש גם צד לומר שזה כן ידבק אותו. כן, אבל אני רק הבאתי את שיטת המהר"ל, יש שיטות אחרות. למשל, החפץ חיים אומר שאם אדם נותן צדקה, חשוב שהוא יתכוון שהוא מקיים בזה מצוות צדקה, כי אם לא אז הוא מפסיד את ערך המצווה. זה תמוה מאוד, האמת, כן? כלומר, הרגש הטבעי אומר אחרת, אבל הרגש הטבעי אומר כמו שאתה אומר. ולכן יש לי גם נטייה לקבל את דבריך, כי בסופו של דבר, בין התכוון, בין לא התכוון, הרי התדמה בזה לבורא. כן.
אתה רואה שבפירוש, שגם מי שאיבד כסף, אני מצא את זה ונתפרנס, הקדוש ברוך הוא קובע לו ברכה.
אתה אומר, אדם שאיבד כסף ואני מצא, הקדוש ברוך הוא קובע לו ברכה. השאלה, בסדר, מקבל. האם הוא קיבל בזה גם ערך של מצווה?
מסתם כן, קבל לו
ברכה. מסתם כן, ברור. אני אומר, הדברים האלה מעורפלים. קשה לתת תשובה ברורה. בסדר? בבקשה, נמשיך. ואיך לא יקנה... היית צריך לגשת את הרב ניר, נכון? לא ניגשת. לא ניגשת לרב ניר, נכון? טוב, לא משנה. טוב. ואיך לא יקנה מדרגה אלוהית על ידי המצוות? כי המצוות כולם במה שהם מצוות השם יתברך על האדם. אין ספק שזה התייחסות וחיבור בין השם יתברך ובין האדם, כמו מלך הגוזר גזירתו על עמו, ואין ספק יש ייחוס וחיבור בין המלך והעבדיו המקבלים את הגזירה, מצד שהוא מלכם גוזר עליהם והם מקבלים. זאת אומרת, מה שגורם לדבקות האלוהית לפי המהר"ל, זה עצם זה שהמצווה היא מאת המצווה. ולכן גם, יש בהחלט מקום לפי המהר"ל, לאטימולוגיה של המילה מצווה מלשון צוות, חיבור, התחברות. ומאחר שכך הוא, איך לא נאמר מה שמקבלים ישראל מצוותיו וגזרותיו עליהם, שהוא יתברך יש לו ייחוס עליהם, וצירוף מצד שהם מקבלים גזרותיו, אשר השכל מחייב אותם, שבזה הצד מתקרבים ומדבקים אל השם יתברך, אשר הוא נבדל מהכל, ויקנו בשביל כך ההצלחה העליונה, בשביל החיבור והדיבוק הזה. כי אין ספק שזהו ההידבקות בו יתברך, כמו שאמר הכתוב, ולדבקה בו, כאשר האדם עושה רצונו ומקבל גזירת המלך, והוא עבדו. זהו עצמו החיבור והדיבוק בו יתברך, ומוציא את האדם מן החומרי להיות דבק בו יתברך. ועתה, הבן בחוכמה וחקור בבינה. זה ביטוי קדום. הבן בחוכמה וחקור בבינה. איפה זה לקוח? משלה? לא, לא נגזים, לא עד כדי כך. ספר יצירה. שמורה בספר יצירה. מה פירוש הבן? שלום לרב, אני אשלח לרב את השיעור במייל. טוב, בסדר. תודה רבה לך, חגי. אז בעצם אנשי הצוות למטה פטורים מזה. אז תשלח את זה ישר לדני, לדניאל לוי. דני 260, שטרודל, וואלה נקודה, CO נקודה IL. בסדר? טוב. איפה היינו?
ספר יצירה.
כן, ספר יצירה, המייל וזה, זה קצת התבלבל. כן. זה, אני יודע. הבן בחוכמה, חקור בבינה. חקור. כן. האמת היא בדיוק ככה, זה הבן בחוכמה וחכם בבינה. הבינה זה היכולת להפריד בין דברים, כן? הרי המילה, לשון הבדלה, כן? בינה זה הנקבה של המילה בין. כן? בין זה לזה. כלומר, הכישרון של ההבחנה, זה בינה. לעומת זה, החוכמה היא דווקא עושה כלל מכל התופעות שהיא רואה. היא מאחדת. אז צריך לשתף את שני הכישרונות זה בזה. לכן אמרו, הבן בחוכמה וחכם ובחקור בבינה. טוב. אבל פה זה נעקוח סתם מצד תפארת המליצה. ואתה, הבן בחוכמה וחקור בבינה, כי התורה מוציאה את האדם מן הטבע, ומביא אותו אל הדבקות בו יתברך. דמיון זה, שני דרכים לפני האדם, ויאמר, תלך בדרך הזה. ואין הטעם שדרך הזה דרך יותר טוב ויותר ראוי מצד עצמו. רק בשביל שזה הדרך שבו יגיע אל מחוז חפצו ומעמידו נוכח דרכו, וכן, אין עניין המצווה, רק שהמצווה הוא בירור הדרך הנכון והישר, שבדרך התורה יבוא להידבק בו יתברך, כמו שהתבר למעלה, וכמו שהתבר לכמן. וכמו שאין כל הדרכים מביאים את האדם אל מקום חפצו המיוחד לו, כך אין כל הדרכים והמעשים מביאים אותו אל הדבקות המיוחד, רק דרך המצוות הם מצרפים ובררים את דרך הישר המיוחד, אשר הוא נוכח השם מבין שאר הדרכים. וזהו שאמר, לא ניתנה תורה רק לצרף הבריות, שיהיה להם דבקות בו יתברך. אבל שיחפץ בעצם השחיטה, זה אינו, רק שהמצווה צירוף האדם, להעמיד את האדם על דרך שהוא נוכח השם, כי יש לו דבקות עם השם יתברך. טוב, כל זה היה, אפשר להבין את זה רק מי שהיה בתחילת הפרק. הוא הביא את המדרשים, שבהם נאמר, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף. לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן הבריאות. מה זה שוחט מן העורף? כוונה מליקה. שכאשר אדם רוצה לאכול יונה, הוא צריך לשחוט אותה מן הצוואר. אם אדם רוצה להקריב יונה לעולה, מה הוא צריך לעשות?
למלוק.
מה? כן, הכהן, אבל מאיך הוא עושה את זה הכהן? מן העורף. זאת אומרת שאין עדיפות מהותית לא לשחיטה ולא למליקה. אלא מה שכן יש, שהנאמנות לצו של המצווה, זה מה שמביא את האדם נוכח השם. נכון? כן, דבר.
אם העניין זה רק ללכת בדרכו של המצווה, אז גם בבית המקדש היה צריך לשחוט
מהצבא. למה?
כי זה סתם שינוי. אם יש פה שינוי, זאת אומרת שיש פה איזה משהו מהותי.
אתה שואל למה יש שינוי במקדש? יש שינוי מפני מעלת המקדש. כלומר, זה אומר שיש משהו מהותי בצוואר או בעורף, אבל לא מצד התבונה האנושית. זה הכוונה. מצד התבונה האלוהית, כן, זה מה שהוא אמר. זה לפי הסדר העליון. כלומר, זה לא שמצד עצמה השחיטה יותר מעולה או יותר מגונה מן המליקה. זה טוב וזה טוב. העיקר שבעל החיים ישחט, או כלומר, יהרג, אפשר לומר, בלי צער יותר מדי גדול. לכן התורה נתנה או שחיטה או מליקה. אבל זה שזה דווקא כך או דווקא כך, זה מצד הנאמנות לצו. זה לא מצד תוכן עצמי במליקה או בשחיטה.
תוכן עצמי
ארצי. ארצי, כן, זה הכוון. זה מה שהמהר"ל, נגיד, זה המלחמה הגדולה של המהר"ל נגד ההסברה הרציונליסטית של המצוות. בסדר? טוב. ויש לך להבין, כי בשביל כך נקראת התורה בשם זה. למה התורה נקראת תורה? אפשר לקרוא לה חוכמה. אם כל ענייני התורה הם מצד החוכמה שבה, או מצד המוסר שבה, אפשר לקרוא לתורה בשם חוכמה, או לקרוא לתורה בשם מוסר. כן, כמו שרבים מהדתיים חושבים שהתורה זה משהו חכם, או זה משהו מוסרי. ולכן הם חושבים, אתה חייב לקיים מצוות. למה? כדי שתהיה מוסרי. לא תקיים מצוות, לא תהיה מוסרי. אתה חייב לקיים מצוות, כי בלי זה לא תהיה חכם. הרי דברים אלה הם הבל וריק. שהרי אנחנו מצפים גם מן הגויים להתנהג בחוכמה ולהתנהג לפי מוסר. והרי אין להם תורה. שבע מצוות בני נוח. ומי שאין לו שבע מצוות בני נוח, הוא לא מחויב כלפי המוסר, דרך ארץ, קדמה לתורה.
לא, לדעתו הוא לא
מחויב. אתה לא מצפה מהגויים שהם יתנהגו באופן מוסרי בלי קשר לשבע מצוות בני נוח? מצפה, נכון. אז מכאן שמטרתה של התורה איננה לעשות אותך מוסרי, כיוון שאפשר להשיג את זה גם בלי תורה.
אבל זה מוסר בסיסי, יש דרגות
במוסר. זה מוסר בסיסי, אתה צודק. זאת אומרת שהתורה איננה נדרשת כדי לתת לך מוסר בסיסי.
אולי מוסר גבוה, כן.
אולי מוסר גבוה, כן, אני לא יודע, זה אני צריך עוד לבדוק. אני עוד לא ראיתי ראייה ברורה שאדם שהולך לפי דרך התורה, יש לו מוסר יותר עליון. הרבה פעמים כן, אבל זה לא מה... זה לא אחד על אחד, זה לא בולט שהמצווה עושה אותך יותר ישר. ויותר מזה, הרי אמרו רבותינו, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. זכה מי? האדם. הוא זכה על ידי מה? לא על ידי תורה, הרי כתוב, אלא לפני שהוא למד תורה. אם זכה, כלומר, זיקח את עצמו לפני שקיבל את התורה, אז התורה היא לברכה, היא נעשית לו סם חיים. אם אדם לא תיקן את המידות שלו וקיבל על עצמו תורה ומצוות, אז הוא יהיה מקולקל עוד יותר, נעשית לו סם המוות. נכון?
מה?
יפה. אתה אומר, היא חוכמתכם ובינתכם. לעיני מי? העמים. העמים. הם רואים בזה רק חוכמה ובינה. לכן הם אומרים דבר תמוע מאוד, הגויים. כן? אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כאילו שזה משלנו. אתה מבין? מה אומרת התורה? הגויים ישמעו את דברי התורה, הם יגידו, וואה, איזה עם חכם. מדוע? כי הם משוכנעים שזה העם ימציא את זה. יגידו, עם גדול, נתן לעולם את התנך. זה לא נכון. זה עם גדול, הוא קיבל את התנך. אתה מבין את ההבדל?
כן.
למה קוראים לחכם חכם? כי הוא חכם. אפשר לתת לו גם תואר אחר, קוראים לו רבי, נכון? אז יש לך להבין, זה מה שמסביר לך כאן המהר"ל. כי בשביל כך נקראת התורה בשם זה, ולא נקראת בשם חוכמה ותבונה ודעת. שהרי על התורה נאמר, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז אם כן היה ראוי שיקראו לה בשם חוכמה ובינה. אבל לומר, כי התורה, אף שיש בה החוכמה, אין החוכמה שהיא בתורה חוכמה מחקרית. אבל החוכמה שהיא בתורה שהתורה מלמדת ומורה לך דרך החיים שאדם יקנה הצלחה אחרונה, היא הדבקות בו יתברך, שהיא נפשות יצורה, בצורה חיים את השם. ודבר זה, שיבוא לדבקות הזה, הוא על ידי עשיית התורה. היו פגישות באלכסנדריה בין חכמי ישראל לבין חכמי יוון, בימי בית שני. ומה שמעניין זה שהיוונים שפגשו את חכמי ישראל מאוד התפעלו מהדברים, וראו במשה מחוקק גדול ופילוסוף גדול. וחכמי ישראל שהיו באלכסנדריה לא ניסו להוציא את היוונים מדי טעותם. מדוע? מפני שידעו שאין שום סיכוי. ומדוע לא היה שום סיכוי? כי הדיונים האלה, המפגשים האלה, נעשו אחרי הפסקת הנבואה. הפסקת הנבואה. יש, אפשר לומר ככה, המפגש הראשוני בין היווניות לבין הישראליות היה מפגש של הערצה. יש לנו הרבה עדויות של המפגשים הראשונים האלה, כיצד היוונים התפעלו מחוכמת האומה. ולכן מבחינתם הדבר הגדול ביותר, הכבוד הגדול ביותר שהם יכלו לתת לתורת משה, היה תרגום התורה ליוונית. כן? בימי תלמי פילדלפוס, תלמי השני, כן? אז תרגמו את התורה ליוונית באלכסנדריה, על ידי 70 חכמים, נשכה תרגום השבעים. ובתרגום הזה, וחז"ל, כלומר, יש אפילו ספר שמספר על התרגום הזה, נקרא איגרת אריסטיאס אל פילוקרטס, ששם יש, זה ספר שנכתב על ידי יהודי אלכסנדריה. היהודים באלכסנדריה מאוד מאוד התגאו, סמכו מאוד על הכבוד הרב שניתן לתורה. ואילו חכמי ארץ ישראל, מובא בתוספתא, ומובא במגילת תענית, שאמרו שביום שתרגמו את התורה ליוונית, היו שלושה ימים של חושך בעולם. זה חושך בעולם, והיה הדבר קשה לישראל, כיום שנעשה בו העגל. אז רואים פה הפרש עצום ביחס אל התרגום של התורה. יש אפילו מטענים על תרגום התורה ליוונית. אל מובא בסליחות של עשרה בטבת, מלך יוון אנסני לכתוב דת יוונית. מה? היה נס בתרגום הזה, זה לא משנה, אבל זה היחס הקשה. עכשיו צריך להבין למה. אני אסביר למה, הכל יוסבר, אני לא אותיר אפילו פסיק בלתי מבורך, משתדל. וזה כשהיוונים תרגמו את התורה ליוונית, מבחינתם המטרה הייתה לתת לתורה מקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה, על אותו מדף עם היצירות של אפלטון ואריסטו. בשביל יווני זה המקסימום של הכבוד שהוא יכול לתת. אין דבר נעלה מזה. נשים את זה ליד אפלטון. אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר עבור תורת משה? זה נפילה. כי זו חוכמה אנושית וזו חוכמה אלוהית. אז זה בכלל לא באותה קטגוריה, זה לא נכנס. עכשיו, זה מסביר מדוע אחר כך היו הגזרות של אנטיוכוס. כן, זה מפתיע. איך יכול להיות שיוונים שכל כך מעריצים את התורה, מוכנים גם לגזור גזרות קשות על ישראל ולבטל אותם מהתורה? כי הם לא קיבלו את הזכות שהתורה מקנה להיות נבדלים מכל העמים. כי הרי סך הכל, מהי התורה? עוד יותר נכון, מהו עם ישראל בעיני היווני? העם היהודי הוא מקרה פרטי של התרבות הכללית. יש תרבות כלל אנושית, קוסמופוליטית, קוראים לזה ביוונית הגמוניה, זה משהו שמקיף את כל המציאות, אבל לכל קבוצה אנושית יש פולקלור משלה. אז מה זה יהודי? זה יווני בצבע מסוים. מה זה מצרי? זה גם סוג של יווני, יווני בצבע מצרי. כן? אבל כולנו יוונים, ויש מקרים פרטיים. זה שיש לך ייחוד פולקלוריסטי משלך, לא מקנה לך זכות של היבדלות מוחלטת משאר האנושות. בגלל שהתוכן שאתה מעביר, התורה שאתה מעביר, סך הכל, היא חלק מן האוצר של התרבות האנושית הכללית. אז אנחנו אומרים כל הכבוד ליהודים שבמשך זמן רב הם דאגו לשמור את זה אצלם, והגיע סוף סוף הזמן לגאול את זה מן הנשייה, על ידי התרגום של התורה הזאת לשפה כללית. ואז, מאז אפשר לתרגם את התורה הזאת לכל השפות. יש גם גרסה ביוונית, ובצרפתית, ובאנגלית, וברוסית, ובערבית, ויש אפילו גרסה בעברית. נוחה למשתמש. כן.
איך היוונים כיבדו את המצוות
השמיות? שאלה יפה. הם כיבדו בתור מנהגים נכבדים, הרי גם הם אמרו את זה. גם אפלטון אומר שכל חברה זקוקה להיבנות, בשביל הדיבוק החברתי שלה, זקוקה לאיזשהו מיתוס. ולכן צריך לתת כבוד לאלים, צריך שיהיו מקדשים וכו'. לא משנה איך תקרא לזה. כן? נזכיר קצת את נפוליאון. נפוליאון שהוא המציא את משמר הכבוד. כן? יש איזה איתור כזה אצל הצרפתים שנקרא משמר הכבוד, לגיון הכבוד. כן? אז הוא אמר שהעם זקוק למשחקים, משחקי ילדים. כן? זה פעמון כזה. צריך להגיד. כן, מה אתה אומר?
אנטיוכוס ש... התחיל לעשות כל מיני גזרות, בגלל שלמדו את התורה וראו איפה הנקודות החלשות?
הם ראו שהתורה, כפי שהיהודים שומרים אותה, מבדילה אותם, כלומר, מונעת את ההתבוללות התרבותית שלהם בין העמים. זה מהווה סתירת לחי מהותית לתוכנית היוונית.
כן, אבל איך הם ניקחו למעשה? וזה שראו את הנקודות החלשות, כמו עשרה הרוגי המלכות. שאל אותם על יוסף, שנקר, מה עשיתם?
מה אתה רוצה לומר בזה? לא הבנתי.
אני רוצה להגיד שבעקבות זה
של
תורגמה התורה, כן, אז למדו אותה וראו את הנקודות החלשות שבתורה,
לא יודע.
ובזה
לקחו
את עם ישראל.
אני לא יודע, אז מה אתה אומר את זה? תיאוריה יפה, אבל מה שאתה מספר למשל על עשרה הרוגי מלכות, זה בתקופה הרומית.
בסדר, לא, אתה יודע, אתה
יכול להיות, אבל צריך להביא הוכחות למה שאתה אומר, אני לא יודע אם זה זה.
הוכחות?
כן, הוכחות שזה מה שאפשר ליוונים להילחם בנו. הנקודות החלשות.
אנחנו קוראים בתשעה באב. הוא שאל אותם על העבד
כן, אבל מה שאתה מספר, הסיפור שאתה מספר בתשעה באב ועשרה הרוגי מלכות, זה לא בתקופה של אנטיוכוס.
ברור לי, אני למדתי, הסברתי לא יכול להיות.
לכן אני אומר, אתה צריך להוכיח שככה היה גם בימי אנטיוכוס. זה אני לא ראיתי.
יכול להגיד שעד אז שלא תרגמו התורה...
אני מבין, זו תיאוריה.
אני
חוזר, התיאוריה שלך היא יפה, היא אפשרית, אבל היא לא דווקא חלה לי מאנטיוכוס. אתה יכול להגיד, בעקבות תרגום התורה זה גם גרם לרדיפה בתקופה הרומית. בסדר. בסדר. עכשיו, לכן נאמר גם בנוסח של על הניסים שאומרים בחנוכה, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, ההמשך. להשכיחה, מה אמרת בהמשך? מתורתך. נכון? יש שתי נוסחאות. יש נוסחה שאומרת מתורתך, ויש מי שאומר תורתך. עכשיו, הנוסח של אחינו האשכנזים הוא להשכיחם תורתך. הנוסח של אחינו הספרדים, לשכיחם מתורתך. מה? ושל התימנים, להשכיחם מתורתך. נכון? זה הנוסח של רבנו סעדיה גאון. המדפיסים של הסידורים החדשים, כיוון שהם בורים ועמי ארצות, אז היה להם קושיה בדקדוק, אז הם מחקו את המת. כי אמרו, מה זה להשכיחם מי? זה להשכיחם תורתך, נכון? אז לכן הם מחקו את המת. לכן בחלק גדול מהסידורים החדשים המופסים על ידי בורים בעמי הארצות, חסרה המם של מתורתך.
של הספרדים.
לא, של עדות המזרח. עכשיו, אם אתה... אבל יש בעיה, שיש המשך המשפט. ולעבירם, מחוקי רצונך. היית צריך להגיד לעבירם, על חוקי, נכון? אז אל תדאג, בעוד כמה שנים גם את זה יתקנו. כן, כיוון שהם מחליטים לתקן על פי הדקדוק. יחליטו שהדקדוק זה התורה. זה הדקדוק שהם למדו בבית הספר, במקום לנסות להבין את הנוסח. טוב, אז בואו נחזור עוד פעם. מה זה להשכיחם מתורתך? הנוסח המקורי של הספרדים שמקורו אצל רבינו סעדיה גאון. הם רצו לא להשכיח את התורה. הם רצו להשכיח את ישראל מן התורה. ואמרו, התורה זה נכבד, את עם ישראל כבר לא צריך. כלומר, אין הצדקה בגלל התוכן האוניברסלי הזה לשמור על ייחוד לאומי. זה בעצם השורש של מה שאחר כך נהיה הנצרות, כמה מאות שנים אחר כך. אבל הבסיס היה כאן, כן? להשכיחם את ישראל. מהתורה, מתורתך. עכשיו, הדבר הזה היה אפשרי, טענה כזאת הייתה אפשרית, להיות מושמעת בעולם, אחרי הפסקת הנבואה. בכל המקרה הזה של המפגש בין התרבות היוונית לבין תורת ישראל, זה היה אחרי הפסקת הנבואה, ולכן היה ספק גדול שעמד בפני החשמונאים. אני יודע שאנחנו לא לקראת חנוכה, אבל זה שייך לנושא, מה אני יכול לעשות? אחרי שהיה ניצחון צבאי, כן? נוצחו היוונים, שוחרר המקדש. אבל זה עוד לא אומר שהיוונים לא צודקים. כי זה אומר שהיית חזק. אבל מי אמר שהתזה הבסיסית של היוונים איננה צודקת? שסך הכל היהדות אינה אלא מקרה פרטי של התרבות הכללית. בזמן שיש נבואה, אתה לא יכול לטעון את זה. אבל עכשיו שיש נבואה, אפשר כן לטעון את זה. מובנת השאלה? לאו, מישהו לא הבין?
למה
דפק
שהנבואה לא
נמצאת? אני אסביר. כשיש נבואה, הקדוש ברוך הוא מדבר. מדבר עם מישהו. כשמישהו מדבר עם מישהו, אין לך ספק עם מי הוא מדבר. ולכן ברור שהתורה איננה חוכמה, כי אם דבר השם. אבל אחרי שפסקה הנבואה, התורה בגילויה, בצורתה הגלויה, איננה שונה מכל חוכמה. ולכן אולי היוונים צודקים כשהם אומרים שהיהדות אינה אלא מקרה פרטי של התרבות הכללית. מובן את השאלה? אני אסביר עוד פעם. התורה זה חוכמה או משהו אחר? עזוב, בגלל זה אתה לא מבין. אז זה מה שאנחנו נסיע להסביר כבר בערך 20 דקות. שהתורה איננה חוכמה. התורה היא דבר השם. זאת אומרת, זה הדיבור המופנה על ידי מישהו אל מישהו. עד כאן אתה איתי?
כן.
בסדר. עכשיו, כל זמן שאותו מישהו מדבר עם המישהו, אז אי אפשר לטעות לחשוב שהתורה היא חוכמה. ברגע שהוא מפסיק לדבר, יש מקום למחשבה שהתורה איננה דיבור, כי היא חוכמה.
בגלל שאין נבואה עכשיו.
נכון, וגם בזמן החשמונאים כבר לא הייתה נבואה. ומתוך כך היה מקום למחשבה שאולי היוונים צודקים, כשהם אומרים שהתורה אינה אלא סוג, ענף מסוים של החוכמה הכללית. תהיתי? בסדר. ולכן זה שניצחנו את היוונים, כיסחנו להם את הצורה, זה עוד לא ראיה שהיוונים לא צודקים. כן. הנבואה הייתה, זה נכון.
לא יכול להיות חוכמה.
אתה צודק. אתה אומר, רגע, מה זה משנה אם יש עכשיו נבואה או לא? כיוון שהיא הייתה, אז זה הרי היה שהתורה היא באה ממקום אחר מאשר מהחוכמה האנושית. תשובה. אחרי שנפסקת הנבואה, יכול להעלות ספק שמה הנבואה לא הייתה אלא חוכמה. כלומר, אני מסביר לך. אני עכשיו מסתכל רטרואקטיבית על תקופת הנבואה. אני אומר לעצמי, בעצם מה זה היה? אולי זאת הייתה אינטואיציה הראשונית של החוכמה. זה כמו שלמשל, גם היוונים שהתחילו להתפלסף, שאלו את עצמם איך להבין את כל סיפורי המיתולוגיה. אז הם אמרו, חלקם אמרו, זה דברי ילדות, וחלקם אמרו, זה דברי חוכמה של אבותינו שהם אמרו את זה בצורה של סיפורים. באמת זה לא זה. זה לא ילדות ולא דבר חוכמה. זה התגלות. זה התגלות השם, כן. הרי היוונים, ובכלל כל עובדי עבודה זרה, הם תיארו בסיפורים האלה את האופן של המפגש שלהם עם האלות. נסתלקה שכינה מן העולם, כל הסיפורים האלה נראו תפלים ומצחיקים. ראיתי? אז עכשיו, מה הייתה באמת הראייה שאנחנו צודקים? נס פך השמן. נס פך השמן היה נדרש כדי להראות שעדיין שכינה שורה בישראל, ואז יוצא שכל הניצחון הצבאי היה לו יסוד אמיתי. הוא בא בשם, הייתי אומר, נבדלות מוחלטת של התורה מן החוכמה. אז עכשיו כל זה היה כדי להסביר את שתי השורות שקראנו עכשיו במערד. אבל לומר כי התורה, אף שיש בה החוכמה, אין החוכמה שהיא בתורה חוכמה מחקרית, אבל החוכמה שבתורה, שהתורה מלמדת ומורה לך דרך החיים, שהאדם יקנה ההצלחה האחרונה היא הדבקות בו יתברך, שנפשו תהיה צורה בצור החיים את השם. ודבר זה שיבוא אל הדבקות הזה הוא על ידי עשיית התורה. וזהו ההפרש שיש בין התורה ובין שאר החוכמות. כי שאר החוכמות אינם מביאים את האדם אל הדבקות הזה. אף כי בוודאי על ידי החוכמה גם כן האדם הוא שכלי. מכל מקום, מה שקונה מן השכל אינו כדאי שיהיה דבק עם השם יתברך, שהוא נבדל לגמרי מהכל. אבל מה שמביא האדם אל הדבקות היא התורה, שהיא מורה הדרך אל השם יתברך, שעל ידי זה יהיה דבק בו יתברך. ואין ספק כי האדם ראוי לזה, מצד כי האדם נברא בצלם אלוהים בדמותו, וזהו הקירוב היותר, כמו שאמר התנא האלוהי, חביב האדם שנברא בצלם אלוהים, והדבקות הזה הוא על ידי התורה, שמורה לאדם הדרך שהוא הדיבוק, ולכך מספר מצוות עשה הם כמספר איבריו של אדם שהם רמח, כי איבריו של אדם הם צורת צלמו, שבשביל מעלה זאת ראוי לדיבוק בו יתברך. ופה הוא הוסיף בכמה שורות חידושים עצומים, אחד מהם זה שהרמח מספר, כמספר האיברים של האדם, אז בהתחלה חשבנו מדוע 248 מצוות עשה כנגד סדר האדם. עכשיו הוא מסביר שסדר האדם כנגד הסדר העליון, הפוך. בגלל שיש רמח איברים בסדר האלוהי הכללי, לכן יש גם רמח איברים באדם. כן. מה זה עשיית התורה? כנראה מתכוון לקיום המצוות. יש פה שאלה. האם אי אפשר לומר שהחוכמה היא נגזרת מדבר השם? שהרי בפועל היוונים ראו את החוכמה. אי אפשר להכחישה. כן, בוודאי. אני לא בדיוק הבנתי את השאלה. אתה רוצה, אני אחזור עליה? אני אחזור עליה עוד פעם. האם אי אפשר לומר שהחוכמה היא נגזרת מדבר השם? שהרי בפועל היוונים ראו את החוכמה, אי אפשר להכחישה. אני אסביר. איך שאני מבין את כוונת השואל, יכול להיות שאני לא הבנתי נכון, אבל נראה לי שהשואל מתכוון לומר שמאחר והיוונים ראו בתורה חוכמה, סימן שיש בתורה חוכמה. אז מאיפה באה החוכמה שבתורה? אז הוא אומר, החוכמה זה סוג של נגזרת מדבר השם. כלומר, התורה היא במהותה דבר השם, ונגזרת ממנה חוכמה. כן? זאת השאלה של השואל. תשובה, זה אחרי מה שהמהר"ל אמר, שבוודאי מאחר והתורה היא מאת השם, אז ברור שהיא תהיה חכמה. אבל זה לא מהותה להיות חכמה. כלומר, אף על פי שהתורה חכמה, אין היא חוכמה. מה היא כן המהות של התורה? אמרנו את זה בערך מיליון פעם. התורה זה דבר השם.
שימה.
עצם העובדה שמדברים. כלומר, נגיד לך, יש לי חבר שלא ראיתי אותו 20 שנה. הוא אומר, וואי, איזה יופי, סוף סוף נפגשים. בואו נשתה משהו. נכנסים לבית קפה, מדברים על כוס קפה שעתיים. מה המטרה של השיחה הזאת? האם לדבר. כלומר, על מה נדבר? אז בכלל לא משנה.
דיבורים האלה כל הזמן. כמה פעם
בשנה נקרא אותה ככה,
קצת ניזכר בימים עברו. מה זה יכול להיות לקרוא את התורה? ללמוד תורה.
למה צריך ללמוד? כדי להתחבר לדיבור הזה. אנחנו רוצים שהוא ידבר איתנו תמיד. זה כמו באהבה. פעם אחת התחתנתי, תשמע, אפשר לראות את אשתי פעם בשנה.
יש דברים.
זה
קצת שונה.
מה זאת אומרת קצת שונה? זה בדיוק אותו הדבר. זה ביטוי. למה? זה לא אהבה. הרי כתוב ביום חתונתו זה מתן תורה. נכון? נכון מחזל. נכון. זה כמו החקירה שעושים אצל תלמידי ישיבות. האם הקידושין זה מעשה חד פעמי או זה מעשה מתמשך כל הזמן? אז אחד השומעים אמר, טוב, אם ככה מגיע לך מזל טוב, כי אתה עכשיו התחתנת. אמרו, גם המזל טוב שלך מתמשך. כן, זה פלפולים של בחורי ישיבות. כן.
אני רוצה לשאול בעצם, מה ההגדרה של חוכמה? האם זה האמת הגבוהה ביותר, האמת
המסגרת? אתה שואל מה ההגדרה של חוכמה?
כן.
חוכמה זה מה שיש בו סדר.
שיש בסדר.
כן, זה חוכמה.
אבל נגיד, הדבר יהיה יותר חכם כמה שיותר מתקרב לאמת, כמה שיותר שקט במציאות כמו שיש.
אתה צודק.
אז בכך שהתורה היא בעצם החוכמה הכי עליונה שיש.
ברור, התורה היא החוכמה היותר עליונה שיש, אבל היא לא חוכמה אנושית. במובן הזה שזה לא הפילוסופיה היותר מתקדמת, או תוכנת המחשב היותר מפותחת. אלא זה סוג אחר, זה מהות אחרת. בסדר?
לפי הרב, אם אתה אומר שהחוכמה היא בעצם החוכמה הכי עליונה שיש,
לפי זה שלמה המלך היה צריך לבקש בחוכמה.
מה שלמה היה צריך לבקש, לפי דברי?
יותר תורה. משהו יותר מחוכמה, משהו יותר קרוב לתורה.
זה חוכמה לשפוט את
גמור בצלם. משה, כאילו שלמה היה צריך לבקש לא חוכמה, אלא תורה. תשובה. תורה זה תלוי בו, לא בקדוש ברוך הוא, שהוא ילמד. חוכמה זה כישרון. הכישרון הזה לא תמיד יש לכל אדם, אז צריך לתת לו.
אז
לבקש נבואה. מתי הוא ביקש את החוכמה? כשהוא התנבא, אז מה הוא ביקש נבואה? זה פונקציה של החוכמה, כן.
מה מיוחד בכינוי חכם מכל אדם?
מה מיוחד בשלמה שהוא היה חכם מכל אדם, הרי זה כישרון שהשם נתן לו. אז מה השאלה? אז זה לא מיוחד, זה השם נתן לו, מה יש? כתוב, והשם נתן חוכמה לשלמה. נכון? כתוב, שהשם נתן חוכמה לשלמה. כן.
אתה אמרת שהיום
שאני תרגום לשבעים... שנייה. אני אגיד אפילו יותר מזה. אם אתה מסתכל בפשט ספר מלכים, אתה רואה תיאורים סותרים של האישיות של שלמה המלך. לפעמים מתארים אותו בתור אישיות נעלה, לפעמים מתארים אותו בתור אישיות קטנה. כל הזמן, זה חוזר. נכון? תשים לב, שכל פעם שמדברים עליו בתור אישיות נעלה, מזכירים את דוד אביו. בזכות דוד. וכל פעם שמדברים על קטנותו, זה מצד עצמו. אז אתה יכול להגיד אותו דבר. החוכמה שהייתה לו הייתה באמת מתנה, מעבר למידתו. כן, בבקשה, סליחה.
אתה אמרת שהתרגום השבים היה יום קשה לישראל כעשיית העגל?
נכון.
ואחר אתה אמרת בגלל ששבו את זה לאריסטו ואפלטון.
נכון.
עכשיו, למה לחכמי ישראל הוא כך אכפת שהגויים באמת ירשבו את זה לאריסטו ואפלטון? כאילו, זה הגויים, זה לא ישראל.
אני חוזר על שאלתך בשביל הגולשים העיקרים. הבחור היקר, או שואל, הרי חכמי ישראל אמרו שהיה יום קשה כיום שנעשה עגל ביום תרגום השבעים. בגלל שהגויים משווים את התורה לאפלטון, אריסטו וכו'. אתה שואל, מה אכפת לנו? הרי הם גוי. הבנתי את השאלה שלך נכון? תשובה. איך לא אכפת לנו? הרי הם גוי. הדבר שחשוב, הדבר החשוב ביותר לפי התורה, זה מה יאמרו הגויים. כן, לא לנו, השם לא לנו, כי לשמך אין כבוד. למה יאמרו הגויים? עיני האלוהים. ונברכו בכלל כל משפחות האדמה. כלומר, תיקון עולם במלכות שדי, זה מהמטרות הראשיות של האומה הישראלית. עד כדי כך, כשהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, הקלף, הג'וקר, שמשה מוציא כל פעם, זה מה יאמרו מצרים. כשאנחנו אומרים, טוב, בסדר, אני חוזר. יותר מזה, אנחנו אומרים, פעמים רבות ביום, תפילה, שמבקשת שהקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדש שמו לעיני כל העמים. כן, אומרים בקדיש, יתגדל ויתקדש, שמי רבה. שאמרו כל המפרשים, מה זה התפילה הזאת? שיתקיים הפסוק ביחזקאל, האומר, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני העמים רבים, וידעו כי אני השם. כמו כן, אנחנו אומרים שלוש פעמים בתפילת העמידה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. מה זה למען שמו? זה פסוק ביחזקאל. שהקדוש ברוך הוא אומר מפורש שהוא גואל אותנו כדי שלא יתחלל שמו בגויים. אז אם כן, ברור שמה שהגויים חושבים זה מאוד חשוב לנו. זה הייעוד שלנו.
למה? אבל מה...
עכשיו, רגע. יש פה שתי שאלות. אחת של יואל בן הראש, שלום לך. נעים, אני שמח שאתה מכבד אותי בראיית השיעורים. לפי הזוהר הקדוש, אורית מחוכמה נפקת. זה נכון. כלומר, אתה מתייחס לשאלה ששאל הקודם, שהחוכמה היא נגזרת של התורה. בזוהר כתוב הפוך, שאורית מחוכמה נפקת, שהתורה יוצאת מהחוכמה. ולמה לרוץ אל הזוהר הקדוש? הרי כתוב גם בגמרא, נובלות חוכמה של מעלה, תורה. נכון? אז אם כן, זה סותר את מה שאמרתי מקודם, נכון? לפני כן אמרנו, כפי דעתו של השואל, שהחוכמה יוצאת מן התורה. והנה... בזוהר ובגמרא כתוב שהתורה באה מן החוכמה. מה? אלא זה החוכמה האלוהית, זה החוכמה האנושית, זה כל ההבדל. נכון, התורה, כפי שאנחנו מכירים אותה בצמצומה, היא נגזרת של החוכמה האלוהית העליונה. בסדר. שגם היא בעצמה נגזרת של הרצון העליון. עכשיו יש פה שאלה, השואל מכנה את עצמו רמב"מיסט. מה הכוונה, אני מת על הכינויים האלה, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מדבר? שאלה יפה? הבנתם את השאלה? מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מדבר? כך שואל השואל, הרמב"מיסט. הבנת את השאלה? מישהו לא הבין את השאלה? אם כולם הבינו את השאלה, אני אתן את התשובה. הקדוש ברוך הוא מדבר, פירוש הדבר מגלה רצונו. מה ההבדל בין מגלה רצונו למגלה חוכמתו? כאשר אדם מגלה חוכמה, הוא יודע משהו. כאשר אדם מגלה רצון, הוא יודע מישהו. זה כל ההבדל. הפילוסוף, החכם, המיסטיקאי, או איש המדע, או מי שמאמין בדילוגי אותיות בתורה, לא משנה, כל אלה, כשהם עסוקים בעסק שלהם, פוגשים הערה עצומה, אבל אין להם עם מי לדבר. בסופו של דבר, כל הרוחניות נשארת במעגל סגור. מה שאין כן, מי שלומד תורה, פוגש את מי שאמר והיה העולם, את מי שבחר בישראל. יש לי דיאלוג, אני פתוח. כן.
כמו שהרב אמר קודם, שמה
שגויים אומרים
זה קשור, יש מצווה כל בוקר לשמוע CNN?
האם יש מצווה כל בוקר לשמוע CNN, כדי לדעת מה הגויים חושבים? זה תלוי מי אתה. אם אתה אדם נעלה, ודאי שזו מצווה. כי אתה בא לתקן עולם מלכות שדי. אם אתה אדם בינוני ומטה, אז אל תשמע CNN, תשמע, תתפלל כמו בן אדם, תשמע את הדבר תורה של הרב ביגון אחרי התפילה, ואז אחר כך תשמע בשיעור מה אמרו ב-CNN. בסדר? אז אני רוצה לעזור לנושא של הקדוש ברוך הוא מדבר, רק שנייה, אני רוצה להסביר את זה עד הסוף. אפשר לצייר את העולם בתור ספירה סגורה. העולם כמין ישות כוללת, טוטלית. קוראים לזה קוליות. ואז יש ניסיון של כל בעלי השיטות, ובמיוחד הפילוסופים, לתת הסברה כוללת לכל היש. יש הרבה פעמים פיתוי כזה. בוא, אני אסביר לך את הכל. וגם אצל אנשי מדע אנחנו רואים לפעמים את הפיתוי הגדול הזה לומר, הנה, מצאתי את המפתח הכולל המסביר את כל המציאות. אבל בעולם כזה, שבו הכל מוסבר, זה עולם ללא תקווה. אין מה להוסיף. מה שנתון, נתון. לעומת זה, בעולם שבו יש לי עם מי לדבר, אז אני תמיד משאיר מקום לא מוסבר, אבל יש לי עלייה עד אינסוף. בסדר? זה כל ההבדל. כן, כמו ההבדל שיש בספר הקדוש, הנסיך הקטן. שם יש מחלוקת בפרק הראשון, פסוק כ"ד. יש שם מחלוקת בין הילדים למבוגרים, מי זה החבר שלי. אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות ואוהב פרפרים. אז אומרים המבוגרים, כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. מה ההבדל בין שתי הגדרות? ההגדרה השנייה, זו של המבוגרים, היא ניתנת לכימות. אפשר למדוד כמה, מה וכו'. ההגדרה שנותן הנסיך הקטן בעצם איננה הגדרה. היא אומרת לך איך להיפגש עמו. ואז אני פוגש מישהו, אני פוגש אור אין סוף. כן, בבקשה. דבר נא. לא שומע.
הייתה אפשרות בעצם שהתורה תורגמה לתורגום השבעים, שהיוונים
יבינו
את התורה
ויצליחו
בסופו של דבר לתת לישראל מעמד גבוה ולהבין את החוכמה שלהם, והם
היה מוצב שהיה יכולה לבוא לזה כאילו. האם היה אפשרות שתהיה השפעה אוניברסלית של התורה והם יבינו את המעמד המיוחד של עם ישראל? כן, היה אפשרות בימי יהושע בן נון. כתוב, וכתבת על האבנים את דברי התורה הזאת באר היטב. חז"ל אמרו, מה זה באר היטב? ב-70 לשון. ויש בתוספתא שבאו נוטריונים, ככה כתוב, נוטריונים מכל האומות והעתיקו את דברי התורה. זאת אומרת שיש איזו שעה של חסד שבה ההשפעה האוניברסלית הזאת יכולה לצאת אל הפועל, אבל זה בזמן שיש גילוי שכינה. אם אין גילוי שכינה זה לא עובד. אגב, יצוין שאחרי הניצחון החשמונאי התאפשרה במידת מה ההשפעה האוניברסלית של עם ישראל. כלומר, אלמלא הניצחון של המרד החשמונאי, היינו הופכים להיות איזו מין קט שכוחת אל בתוך המרחב היווני הגדול. מעניין שאפשר לומר שחג החנוכה, שאני יודע שהוא לא זה שקרוב, היווה נקודת הניצחון של המונותאיזם בעולם. מה?
הדת על החילונות.
אולי. טוב, בואו נמשיך.
אבל בזמן לא היה אסור לכתוב את התורה. אסור לתרגם אותה, בטח לא לשלם שפות. אבל מתי תהיו רק מזמן רגע, ראה שהתורה משתכחת.
אני בהלם מה שאתה אומר. אתה אומר שרבי מתיר לתרגם את התורה...
לא, זה שבעל פה.
לתרגם את התורה שבעל פה?
לא.
איזה תרגום?
טוב.
אתה מדבר על משהו אחר. אתה דיברת, מה שרבי עשה, הוא התיר לכתוב תורה שבעל פה. זה מה זה קשור לתרגום התורה שבכתב? זה לא משהו אחר לגמרי. יש דברים שונים. טוב, הוא הפר כמה דשבועות. רבי אומר, כל העבירות שבתורה, בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר, חוץ מפורק עול, הוא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, הוא מפר בריתו של אברהם אבינו, שאם עשה תשובה יום הכיפורים מכפר, ואם לא עשה תשובה, אין יום הכיפורים מכפר. טוב. מה שקראנו כאן, זה בניגוד להלכה. מה שקראנו כאן עכשיו, זה בניגוד להלכה. יש פה שאלה. אם החוכמה היא נגזרת מדבר השם, וגם המוסר נגזר מדבר השם, כן, מי שמתעסק בדבר השם, ממילא מוסרי יותר וחכם יותר. תשובה, לא. בגלל שכדי להבין את החוכמה והמוסר שבדבר השם, צריך להיות כזה שחפץ במוסר ובחוכמה. אם לא ישתמש במוסר ובחוכמה שבדבר השם, דווקא בניגוד למוסר ולחוכמה, ועוד יהיה לו עוצמה יותר גדולה, כיוון שזה בא באופן גלוי מאת השם. טוב, סליחה. איפה היינו? כן, אמרתי שזה בנוגד להלכה. נכון. זו דעת רבי, אבל אין זו דעת החכמים, והלכה כחכמים. כן? כל העבירות שבתורה, יום הכיפורים מכפר, אם עשה תשובה. כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. שיום הכיפורים מכפר לשווים. אבל למי שאינו שב, אין יום הכיפורים מכפר. כן.
הרמב״ם מבחין בין לכפרה?
האם הרמב״ם מבחין בין תשובה לכפרה? לא רק הרמב״ם, כולם מבחינים בין תשובה לכפרה.
אם עשה תשובה זה לכפר, אבל צריך לכפר. יש תשובה ויש לכפר.
אתה צודק, יש תשובה ויש לכפר. אם אדם עשה תשובה, אז יום הכיפורים מכפר. ככה ההלכה. אם אדם לא עשה תשובה, אין יום הכיפורים מכפר. לדעת רבי, זה לא נכון. כל העבירות שבתורה, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. זו דעתו של רבי. בסדר? למרות, אם כן, הסלחנות הרבה שיש לרבי כלפי כל העבירות שבתורה, יש שלוש עבירות שהוא אומר שאם לא עשית עליהם תשובה, גם כן יום הכיפורים לא מכפר. מה עם שלושת העבירות? זה פורק עול, הוא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, הוא מפר בריתו של אברהם אבינו. למה דווקא שלושת העבירות האלה? ולמה כל השאר כן יכול להתכפר על ידי יום הכיפורים לפי שיטת רבי? קודם כל, מה זה אומר שכל העבירות מתכפרות על ידי יום הכיפורים? איפה המוסר פה? מה זה? ביזיון. אדם עושה כל העבירות שבתורה, אתה אומר מתכפר על ידי יום הכיפורים, מה קרה? כי עצם זה שהוא צם ביום הכיפורים, זה מראה שאכפת לו. מה זה יום הכיפורים מכפר? אם צם, כבר. זאת אומרת, הוא צם, אז הוא מרגיש שותפות, הוא מראה שאכפת לו. אתה מראה שאכפת לך, יוצא שכל הרע שאתה עשית איננו באמת. זה רע מקרי. זה משמע בלי צום? למה? כתוב יום הכיפורים.
יום הכיפורים?
מה זה יום הכיפורים?
יום הכיפורים, היום עובר.
היום עובר וזהו.
יש דעה כזאת בגמרא.
יש דעה כזאת בגמרא, איזו?
אני לא
שעצמו שם
כיפור מכפר,
גם אם הוא אכל, שתה, אז את כל
העבירות
שבורא.
גם אם אכל ושתה?
כן.
איפה ראית את זה?
אני ראיתי
בו. כן? בבקש, קח מסכת יומא.
עצמו של יום.
ודאי, עצמו של יום הכיפורים.
אבל לא עשה שום דבר.
נכון, אתה צודק. עצמו של יום הכיפורים מכפר. כן, אגב, הרמב״ם מביא את זה, כותב, עצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים. בסדר, כי...
הרמב״ם... בגמרא שם לא לשווים.
אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע. רק רגע, אני רק מסוכן, קודם כל שהביטוי עצמו של יום הכיפורים מכפר, הרמב״ם כותב לשווים. עכשיו, הדעה הזאת שמובאת בגמרא, היא הדעה של רבי. שאותה אנחנו לומדים עכשיו. עכשיו, אני טוען שפשט דברי רבי, הכוונה מכפר עם צם. רבי אומר בגמרא, הנה כתוב לפנינו, תסתכל בטקסט שלפניך, לא הבא את הספר. אני חוזר עוד פעם. רבי אומר, כל העבירות שבתורה, בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. מה זה יום הכיפורים? אני טוען עם צום. הוא טוען בלי צום.
לשווים הכוונה מה? אתה אמור לעשות תשובה?
כן, ככה, הרמב"ם אומר דווקא לשווים. רבי...
לכאורה לא כתוב ככה. מה זה לכאורה? לא כתוב ככה.
אני יודע שלא כתוב ככה. אני יודע שלא כתוב ככה. הרמב״ם הוא לא פוסק כמו רבי, הוא פוסק כחכמים.
בסדר, אבל איך הרב רואה את הדברים של רבי עם צם? איפה כתוב של רבי משה עם צם?
אני אומר שזה כלול במילה יום הכיפורים. יום הכיפורים מכפר.
זה התואר של אותו יום, זה לא...
אתה אומר, עצם זה שעבר היום. כלומר, הוא עצמו בכלל לא זוכר אפילו שיום כיפור היום, אתה אומר, זה מכפר. כן, אז אני טוען שלא, ואני אסביר למה. כי בגלל השלושה דברים, שבכל זאת צריך שיעשה תשובה כדי שזה יכפר, שהם פורק עול, הוא מגלה פנים בתורה שלו את ההלכה, ומפר בריתו של אברהם אבינו. מה אכפת לך? שלושת הדברים האלה, אם האדם עבר עליהם, סימן שהוא ניתק את עצמו.
בסדר, אבל שלושת הדברים האלה זה דברים דווקא במזין. פורק עול, דווקא
הוא מכיר זה. אז מה, אז מה?
אז אם אדם יכול לבדל שזה יום כיפור? ושתה ובסיבות וזה
הוא יודע שיש יום כיפור ובכל זאת אוכל הוא לא רוצה להיות שותף לדבר הזה כן? כמו שאישה אחת אמרה לי שביום כיפור היא בורחת מירושלים כי היא לא יכולה עם כל הקדושה הזאת שאלתי אותה אבל מה, את יכולה להישאר בבית? הוא אומר כן אבל הקדושה פורצת דרך החלונות זה בלתי נסבל כן בסדר? טוב אבל נגיד אפשר להתבקר מה שלא יהיה זה שיום הכיפורים, איך שלא נסביר את זה, שומר, כלומר מחפר, על מי שיש לו קשר כלשהו אל הקדושה. אבל אם הקשר הזה ניתק, וזה שלושת העבירות האלה, אז יום הכיפורים לא מחפר. בואו נקרא את דברי המהר"ל, תראו שהדברים מוסברים. והטעם בעלו דווקא, שהאדם יש לו חיבור אל השם יתברך באמצעות התורה כמו שהתבאר. וכאשר המקבל אין מוכן לקבל החיבור, או שאין לו אמצעי שעל ידו החיבור, או אינו מודה בעילה שבו החיבור, הרי הוא נפרד מן העילה ואין לו קישור עם העילה. יוצא שיש פה שלושה דברים של קישור. כן? אם הוא פורק עול, אין לו עילה. אם הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אין לו אמצעי. והוא מפר בריתו של אברהם אבינו, אין לו מקבל. הוא המקבל. האדם עצום הוא המקבל. הוא צריך להיות מחובר אל הקודש. אם הוא עצמו בתור מקבל איננו מתוקן, דיינו שהוא הפר בריתו של אברהם אבינו, אז הוא לא יכול לקבל.
מה זה אומר מפר בריתו של אברהם אבינו?
לא, זה לא פגם הברית. לא, מפר בריתו... מה? או שלא עשה ברית, או שעשה אורלה. או שלא עשה ברית בכלל, או שעשה אורלה. בסדר?
החזיר את האורלה?
או שמשך באורלתו, או ששתה לאורלה. שגם זה אפשר. כן. היו עושים את זה בימי היוונים, כי היו מתעמלים בגימנסיון. לא, זה חלק מהחינוך של הנערים היווניים, להתעמל בגימנסיון, וכיוון שהם היו מתעמלים ללא בגדים, היהודים היו מתביישים בברית המילה שלהם. לכן היו עושים לעצמם אורלה, כדי לא להיות שונים משאר היוונים. בסדר? אז זה נקרא שחסר לו הצד של המקבל. אם הוא פורק עול, חסר לו העילה. אם הוא מגלה פנים בתורה, חסר לו האמצעי. כן? יש האמצעי, יש העילה, האמצעי והמקבל.
תלמיד מהעבר, מעשה שהיה. שאלתי את הרב אורי שרקי שפיטה לפני 10 שנים, אם בזמן יהושע תרגום את התורה ל-70 לשון. לא רק ללשון יווני, קודם בבב, תעשי דבר. למה זה? לא, אבל. ואמר הרב שרקי, שהבעיה שזה רק ל-70 לשון. כלומר, תרגום ליוונית זה צמצום. אך בכל זאת, זה היה על ידי 70 מתרגמים. ואז זה מראה על הגניזה של ה-70 לשון ביוונית. הרב יכול להסביר למה גניזה של 70 לשון זה לא כמו 70 לשון? טוב, אני אסביר למה הוא מתכוון, כי זו שאלה ארוכה. כמה שורות? 13-14 שורות יש פה. 11 שורות. יפה מאוד. טוב, התשובה. קודם כל להסביר מה הוא רוצה. פעם מישהו שאל אותי, כדי זה היהודי היקר הזה, כתוב הרי שבימי יהושע בן נון תרגמו את התורה ל-70 לשון. אז מה רע לך שתרגמו את התורה ליוונית? אמרתי כי תרגמו את התורה רק ליוונית. אם היו מתרגמים את התורה ל-70 לשון, זה דווקא היה מראה שאני, כדי להבין פסוק אחד מהעברית של התורה, זקוק ל-70 לשונות. כי כל צד, כל לשון זה ניצוץ אחר, זה צד אחר של התורה הכללית. אבל אם חסרים, אם זה רק לשפה אחת, אז זה כביכול אומר שהיוונית טובה מן העברית. היא כמין שפה כללית שאיננה מבטאת פחות מאשר העברית עצמה, וזה הרי טעות. עכשיו, השואל אומר ככה, בכל זאת, הרי תרגום ה-70 נעשה על ידי 70 חכמים. זאת אומרת שהייתה איזה מין מטרה אוניברסלית בתוך הקוסמופוליטיות היוונית. תשובה, זה נכון, זה היה גנוז, אבל גנוז זה לא גלוי. יישר כוח לשואל. הלכה היא שמצוות צריכות כוונה למצווה. האם לא ברור שיש הבדל בין צדקה הומניסטית לבין צדקה מתוך מגמה להיפגש עם דבר השם? בוודאי שיש הבדל. השאלה עד איפה זה מביא הצדקה הומניסטית. טוב, עד כאן להיום.